Ringe? שלום לכולם. מה שלומכם? אני מקווה שאתם עוזרים לאבא ואמא בבית. וגם נהנים להיות במקום אחד בלי לזוז יותר מדי. זה מאוד כיף. גם הפעם, כמו פעם שעברה, אנחנו נדבר על פרשת שבוע בכאילו. זאת אומרת, שיעור פרשת שבוע צריך להיות שיעור על הקורבנות ועל המהלך של הפרשה, אבל בגלל שעוד מעט פסח, אז אני אתחיל מהפרשה, אבל אני בעצם אעשה שיעור על פסח. חידה. מה הפסוק שמחבר את הפרשה לפסח? זה החידה הכי קלה. יש פסוק מפורש. הנה הפסוק, אומרת התורה הקדושה, בפרק ב', שהוא הפרק שעוסק בקורבן של הטבעונים, כלומר בקורבן מנחה. וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים. אנחנו מצפים מים את המקדש, גם אם ייתכן ויהיה בו קורבנות של מנחה, או בגלל שיהיה בו קורבנות של מנחה, בסוגיה ענקית, אז קורבן הטבעונים, הקורבן מן הצומח, קורבן מנחה, נאמר פה פסוק שמהווה כלל במנחות, כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש, לא תקטירו ממנו אישה לאדוני. ממשיכה התורה ואומרת, קורבן ראשית, תקריבו אותם לאדוני. כלומר, יש איזשהו חמץ שיגיע כקורבן מנחה, וזה יהיה קורבן הראשית. קורבן הראשית, הכוונה היא כאן למנחת הביקורים, הכוונה היא למנחת שתי הלחם של חג שבועות. אבל גם אז ולמזבח לא ידעו ריח ניחוח, מנחת שתי הלחם לא עולה ממש להישרף באש המזבח. סיים את התורה, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח. יש כאן בעצם שלוש מצוות שנאמרו לגבי קורבן מנחה. אחד, לא חמץ, שתיים, לא דבש, שלוש, כן מלח. זה לגבי קורבן מנחה, שהחלק שעולה על המזבח, הוא נשרף ויש למזבח. אבל בפרשה הבאה, פרשת צו, אתם יודעים שההבדל בין פרשת ויקרא לפרשת צו, פרשת ויקרא עוסקת בעלייה מהארץ אל המקדש, האדם מישראל מביא קורבן ועולה אל ירושלים, אל בית המקדש, והקורבן עולה להשם, פרשת צו זה מהמזבח למטה. זה שיעור אחר. ולכן עוסקים במה יוכלו הכהנים אחרי שהקורבנות יעלו על המזבח. לגבי קורבן מנחה נאמר כך, פרשת צו. והנותרת ממנה, מהמנחה, יאכלו אהרון ובניו. מצות תאכל במקום קדוש, בחצר אוהל מועד יוכלוה, לא תאפה חמץ. כלומר, חמץ נאסר במקדש, ומצוות המנחות היא שהמנחות יהיו מצות. יש לנו כל מיני סוגים של מנחות של מצות. יש לנו חלות מצות, ויש לנו רקיקי מצות, אלה כנראה סוגים שונים של מצות, יותר אוהבות, יותר דקות. אבל לעולם זה מצה. גם לחם הפנים, שאומנם אנחנו קוראים לו לחם, אסור היה שהוא יהיה מחמץ, לחם הפנים היה ממצה. ורק כמו שאמרנו, יש לנו את קורבן שתי הלחם בחג השבועות, שהוא שלב נאמר חמץ תאפנה. וקורבן יחיד יש, קורבן תודה, שיש בו 40 לחמים, ו-10 מתוך ה-40 הם לחמי חמץ. אבל בית המקדש במשך כל השנה כולה, יש פסח. כביכול, יש איסור חמץ ומצוות מצה. כמה נאה שעם ישראל קורא את פרשת ויקרא וצו תמיד לפני פסח, כמעט תמיד. וזה מיד מחבר אותנו לפסח. מפני מה צוותה התורה שהמנחות יהיו מצה ולא חמץ? מה אנחנו שואלים על פסח? בוא נשאל על ספר ויקרא. מצה היא לא חידוש בחג הפסח. מצה היא משהו כללי בתורה. הדבר הזה מכריח אותנו באמת לעשות איזשהו, לנסות להבין מה הולך עם המצה במקרא ובחיים. ויש משהו מאוד מעניין בהשוואה שבין פסח למקדש, כי אנחנו יודעים שיש מצווה מאוד מיוחדת פסח. לא רק שאמרו לנו לא לאכול חמץ, אלא לאכול מצה, גם אמרו לנו שאור לא יימצא בבתיכם. זאת אומרת, יש, כאילו יש מצווה לא באדם, אלא בחפץ, בחפצה, בבית שלו. לא רק שאסור לך לאכול, אלא אסור שימצא חמץ בביתך. יש דגש מיוחד על הבית. אנחנו יודעים שבליל פסח עם ישראל, זה פסח הראשון של מכת מכורות, עם ישראל הסתגר בתוך הבית, והבית סומן ונצבע בצבע דם הקורבן, והמשמעות היא שבעצם הבית הפך למין בית מקדש. יש בו קורבן, זורקים את דמו, כשם שזורקים, זורקים את דמו בפתח הבית, כשם שזורקים את הדם על המזבח. זו השוואה שחזל דיברו עליה, היא מפורסמת. ויוצא שבעצם אין כאן שתי הלכות, הלכות מקדש והלכות פסח. פשוט בחג הפסח, אז ביתנו הופך להיות בית מקדש, ויש כאן ממילא מציאות אחת. יש כאן מציאות מקדשית, הן במקדש של ירושלים, הן במקדש שבו כל משפחה נמצאת במקדש שלה, במקדש ביתה. והיה הדם לכם לאות על הבתים. מי שמכיר את הרמז של הגר"א שם, רואה שהבתים הם בתי המקדש. זה גם מאוד מחזק את מי שמעבידים אותו עכשיו בניקיונות לפסח, והוא לא כך אוהב לנקות. אז שידע שהוא לא מנקה את ביתו, הוא מנקה את בית המקדש, וראוי בית המקדש שיהיה נקי. בית המקדש הוא ביתו. אז קחו מוטיבציה מכאן, להפוך את הבתים שיהיו בליל הסדר מאוד נקיים, מאוד יפים, כמו שהם צריכים להיראות. מה שמתברר, שיש הבדל מאוד משמעותי בין לחם החמץ ללחם המצה. מי קדם למה? ברור שהמצה קדמה לחמץ. האדם גילה את היכולת להפוך את גרגירי הדגן לקמח, ושם את זה במים, וישר אפה את זה, ואז הוא אכל מצה, עד שיום אחד הוא גילה שאפשר לחכות, וכאשר מחכים, אז הקמח שהתערבב במים תופח ומחמיץ, ואז כשאופים, יוצא לחם שמן מעודן יותר, רך ויותר יותר שמן ונעים. וזה היה בעצם משהו, זה גילוי נוסף על גבי עצם אכילת הלחם. ומתוך לפרופסור זוהר אמר, יש ספר חמשת מיני דגן, ושם הוא מספר ככה את הידיעות המחקריות, ההיסטוריות, הרב סמט, הרב אלחנן סמט, בסדרה השלישית לעיונים שלו, מצטט משם ציטוטים, ומאוד חוקרת אחת, ושם נראה שההבדל בין חמץ לבין מצה, זה גם היה הבדל מאוד תרבותי. המצה זה לחם שיותר היה מצוי אצל אנשים שהם פחות מבוססים במקומם. כלומר, רועי הצאן, הנוודים, הולכי הדרכים, משום שמה שצריך זה קמח ומים, ובוללים, וישר זורקים למשהו, לאיזשהו מתכת רותחת וכדומה. זה לא מזקיק שום דבר. לעומת זאת, לחם החמץ זה לחם שנאפה בתנורים גדולים, משום שמדובר בעיסה שמנה, ואתה צריך שזה תנור, והתנור הוא בעצם דבר שהוא תנור קדמונים גם היום, זה דבר שהוא נמצא כרהיט של קבע, שתופס מקום, ויש לו נוכחות, הוא זוקק את אנשים שיושבים בביתם. גם האנשים האלה זה אנשים שמתכננים היטב את אכילתם, ויש להם זמן, הם נמצאים ליד העיסה ומחמיצים אותה, העיסה הזאת היא לא היה להם שמרים כמו שיש לנו, אלא יצירת השיעור שהוא השמרים, גם דבר שלקח כמה ימים. זאת אומרת שמדובר ביושבי הקבע, ואכן החקר ההיסטורי טוען שמצרים הייתה ארץ הלחם, היא בעצם זאת שאצלה זה היה מותג, והיא פיתחה את כל האפייה המשוכללת של לחם החמץ, שנאפה באיטיות. הזמן פה הוא לא רק הזמן של ההחמצה, אלא גם זמן האפייה, לעומת המצה, שזה עניין של דקות, כי זה דק, ותוך כמה דקות על האש זה כבר נאפה, זה משהו שהוא יותר מהיר. אנחנו יודעים שגם המצה שלנו צריכה להיות לחם עוני, אין מכניסים לתוכה טעמים נוספים, תבלינים, מתיקות, אולי זה חלק מהדבש שמוזכר בספר ויקרא, אלא זה רק המים והקמח, ובצורה הכי בסיסית, גם מבחינת החומרים, גם מבחינת הזמן, גם מבחינת האפייה, ולכן בעצם המצא, זה היה לחם שביטא את הפשטות, את העניות, והיא לחמם של האנשים שהם יותר קשורים אל מידת הזריזות. לעומת החמץ, יש ביטוי שנמצא בספר צפניה, האנשים שקופאים על שמריהם, שמרים. כלומר, אנשים שהם יותר עצלים, יותר יושבים, ולחמם היה לחם החמץ המעונג והמשוכלל. יוצא בעצם שהתורה מגרשת אותנו מהתרבות הזאת של אוכלי הלחם אל עולם של אוכלי המצה. כאשר אנחנו מסתכלים על המקומות בתנך שבהם באמת נזכרה אכילת מצה, אנחנו רואים את היסודות האלה. איך נזכר את המצה בסיפורים בתנך? אנחנו מצאנו את המצה, מקום הראשון, זה כאשר אברהם מארח את אורחיו, שהפכו למלאכים, שהתברר שהם מלאכים. אז אברהם אומר לשרה, לא שבעשי עוגות. זאת אומרת, אברהם יודע שיש לו זמן שאול. כלומר, אורחים. אורחים, לא הולכים לשבת פה כמה ימים. ובעצם, האורחים, הם באים והולכים, עוברי אורח, אורח, עוברי אורח. והיום הם כאן, ועוד כמה שעות הם כבר לא יהיו. ולכן אברהם שרוצה להצליח בהכנסתם של האורחים, הוא אומר לשרה, מהר, לושי, עשי עוגות, עוגה בתנך זה מצה. ואחר כך הם יורדים אלות, ושוב, ומצות עפה ויוכלו, גם לא תופה להם מצות, לא תצטיין גם בהכנסת אורחים. זאת אומרת שכאשר מגיע מישהו לזמן קצר, אתה לא מכין לו לחם, אלא אתה מכין לו מצה, מפני הזריזות שבהכנה, וגם מפני הפחד שתפספס את ההזדמנות לתת לו אוכל. והמעניין הוא שהאורחים של אברהם, שהפכו להיות אורחים של לוט, מתברר שהם מלאכים. זאת אומרת, המלאכים אוכלים מצות. אחר כך, הסיפור הבא שיש מצות. כן, הסיפור הבא, חוץ מהמצות של יציאת מצרים, זה בעצם הסיפור של גדעון, שגם הוא רואה איש שמביא אותו להתעזר בגבורה ולהציל את עם ישראל, ואותו איש, שהוא נדמה בעיניו בהתחלה לאיש גדול וחשוב, פתאום הוא הופך למלאך, ומה גדעון עושה לו? מצא. הוא גם פחד לפספס את את המפגש איתו, אז הוא מהר הלך והביא, והמלאך נגע במצא, במתאו, המצא נשרפת, והוא עולה בלהב האש. שוב אורח, שוב מלאך. ויש לנו את המצא של אליהו הנביא, שאליהו, אליהו הולך לו מתוך יאושו, ממלכות ישראל, הולך לו, תחת עץ רוטב, ומלאך מאיר אותו, ומבקש ממנו לאכול, והוא אוכל עוגת רצפים, ואחר כך הוא אומר לו, ישן עוד פעם, אומר לו, תאכל עוד פעם, כי רב ממך הדרך, אוכל עוד פעם מהעוגת רצפים הזאת, שזאת מצה, ובכוח האכילה היא, הוא הולך 40 יום עד הר האלוקים חורבה, ככתוב בספר מלכים. אז גם אליהו, נקרא לו אורח, כי אליהו הוא תמיד אורח, תמיד שהוא מופיע, הוא מופיע לרגע ונעלם אחרי רגע, יש לו בית לאליהו? מה פתאום? הוא בא משום מקום והולך לשום מקום. וגם אליהו זה סוג של אדם שהפך למלאך. אז אנחנו רואים קו מאוד עקבי, שאוכלי המצות זה אורחים, שהם מלאכים. יש עוד משהו דומה קצת. אולי זה יראה לכם שונה, אבל זה גם מאוד דומה. בעלת האוב, שהיא חורה אישה חוטאת, אבל פתאום היא עמדה מול שאול, והרחה אותו, שאול היה אורח, הרחה והפתה לו מצות. ספר שמואל. וזו הייתה כנראה הסעודה האחרונה של שאול. למחרת שאול נלחם ונהרג בגבורתו ועלה השמיימה. זאת אומרת, הוא גם הפך למלאך. צדיקים הופכים למלאכים בשמיים. אז גם כאן אנחנו רואים אורח שהופך למלאך ואוכל מצות. מה המכנה המשותף של אורחים ומלאכים? גם מלאכים הם סוג של אורחים. וגם אדם, כשרואה אורח, צריך להתייחס אליו כמלאך. כי מה זה אורח? אורח זה לא אדם שתכננתי שבועיים מראש להזמין אותו לבית שלי. אורח זה היום, אורחים של היום. אורח זה אדם שפגשתי אותו פתאום. ואם אני אתייחס נכון לאורחים שלי, אני לא אנסה לדחות אותם ולהגיד, אתם מפרים לי בלוז שלי, אלא אני אבין שהאורח הוא מלאך של השם. אז אני אבין שהאורחים זה מלאכים. מה המכנה המשותף לאורחים ומלאכים? שהם שניהם לא כל כך שייכים לכאן, לעולם הזה, לבריאה החומרית, למקום שלנו. הם לא בני העולם הזה. הם בעצם עוברים, עוברי אורח. המלאכים זה, המלאכים שאוכלים מצות, זה לא מלאכים שמימיים, שאומרים קדוש, קדוש, קדוש וברוך כבוד השם, כמו שאנחנו אומרים בברכת יוצר. אלה מלאכים שמתלבשים בלבוש העולם הזה, כמו אליהו הנביא. לפחות חלק מהשליחות שלהם זה להיות חלק בדמות אנשים, מלאכים כבני אדם. זאת אומרת ש המחנה המשותף של מלאכים ואורחים זה שהם בעצם אין להם ישיבה יציבה בארץ. הנה זה חוזר מחזרה אל ההבדל הזה בין מצרים שיושבת חזק כתרבות חומרית מפותחת ומפתחת את הלחם של אלה שיושבים טוב לבין הלחם של האנשים הפשוטים. כלומר, אנשים הפשוטים שהם לא כאילו שייכים, הם לא בני העולם הזה. הם זריזים ומהירים, אסור להחמיץ אותם והם לא מחמיצים. הם באים ואוכלים והולכים. וילך בכוח האכילה ההיא. הם אוכלים קצת, לחם עוני, דרכו בפרוסה, אוכל מעט. וכמובן, הסיפור הזה של אכילת המצה, המודל הזה של אכילת מצה, זה מה שקרה לעם ישראל ביציאה ממצרים. אחד הסיפורים הקשים, מבחינת להבין מה היה שם, זה הסיפור של יציאת מצרים. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ייעד את עם ישראל לאכול מצות עם ההקרבה של הקורבן, ולמרות כל זאת, יש שם סיפור על מצות, נקרא להם מצות מספר 2, סיפור המצה השני של אותו לילה, שמתואר, שכן התיאור הדרמטי של ליל היציאה, בלי להיכנס לשאלות של מה בדיוק קרה שם, אבל כתוב, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. וישא עמד בצקו טרם יחמץ, בשערותם צרועות בשמלותם על שכמם. ואחר כך גם פסוקים, ויפו אותו בצקו שרוציאו מצרים, מגוע את מצרים כאילו יחמץ, כי גורשו מארץ מצרים, יגורשו ממצרים, ולא יכלו להתמאמה, וגם צדה לא עשו להם. זאת אומרת, כביכול, התורה אומרת לנו, שמי שרוצה להצטרף, למסע של יציאת מצרים, הוא צריך לוותר על הנוחות של לאפות לחם, הוא צריך להתנתק ממצרים, כלומר להתנתק מבוטיק הלחם של מצרים, המשקל בוטיק הפיתה, כן? צריך להתנתק מבוטיק הלחם של מצרים, ולהיות נכון, בזריזות, לצאת, הגם שהוא יצטרך לצאת עם מצות. ומי שהחמיץ את לחמו, החמיץ את המסע הישראלי, החמיץ את יציאת מצרים, והוא כפה על שמריו, ונשאר חמץ, נשאר לחם, נשאר מצרים. זאת אומרת, אכילת המצה באותו סיפור, היא גם כן מבטאת אתם, מלאכים, זריזים, אורחים, עוברי אורח, נודדי דרכים. ובאמת, עם ישראל יוצא עכשיו אל המדבר. עם ישראל, נכון שהשהייה במדבר התארכה והתארכה, כביכול בחטאינו, ל-40 שנה, אבל היסוד של ההלכה המדבר, הוא היסוד לכתחילאי, לא נחמלים דרך ארץ פלישתים, לא נחסים לארץ ישראל, אנחנו אמורים עכשיו ללכת אל המדבר, ולהיות עכשיו נוודים, הולכי דרך, רק רגע, לא אמורים להגיע לארץ ישראל ולשבת בה? אמורים. לא אמורים לאכול בארץ ישראל לחם חמץ? אמורים. חמץ זה דבר רע? לא. וכי שמעתם פעם על מישהו שיחמיר ויגיד שראוי כל השנה לא לאכול חמץ? מכיוון שיש 7 ימים של פסח? זה חלילה. והלא התורה עצמה אומרת שביום ה-50 מקרבת העומר יש את מנחת שתי הלחם, חמץ תאפנה. זאת אומרת, יום יבוא ונגיע לארץ ישראל, ונתיישב, ויהיה לנו תנורים, ונאכל בהם לחם. זאת אומרת, אנחנו לא אמורים להיות בני עולם הבא, אורחים פה, מלאכים, עוברי דרכים, או כמו הכהנים, שהם, מלאך זה משרת של השם, והם הכהנים, הם משרתי השם במקדש. אנחנו לא אמורים להישאר ירושלמים כל הזמן, אנחנו נחזור אל נחלתנו בגליל ובנגב ובכל מרחבי הארץ, ונחזור אל בתינו הטובים והמלאים. אבל עכשיו אנחנו נדרשים לצאת לדרך. אנחנו נדרשים לוותר על החמץ ולהיות ניזונים מלחם הדרך, לחם האורחים, לחם הפשוט והטבעי. הדבר הזה מזכיר את הזוהר הקדוש. כן. אני נאלץ לתרגל לכם את הזוהר, כי כמו שאתם יודעים, כמו שאני שומע לאנשים שיודעים יידיש, שכשמדברים ביידיש אומרים לתרגם את זה, זה לא זה, גם לתרגם את הזוהר זה לא זה, אבל אין לי ברירה, אני אתרגם לכם את זה. זוהר, פרשת יצווה, דף קוף פי ג' אומר זוהר, כך, כאשר יצאו ישראל ממצרים, אולי נתחיל לפניכם. אלא, משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו בן יחידי וחולה. יום אחד היה מתאבה לאכול. אמרו הרופאים, יאכל בנו של המלך מאכל של רפואה. ובזמן שיאכל אותו, לא יימצא שום מאכל ומזון אחר בבית. עשו כן. כיוון שאכל הבן את מאכל הרפואה, אמר המלך, מכאן ואילך יאכל כל מה שמתאווה ולא יוכל להזיק לו. כך, כדנפקו ישראל ממצרים, כשיצאו ישראל ממצרים, לא יודעים עיקר ורזה דמאמנותה. אמר קודש ברוך הוא, התאמו ישראל אסוותה, אמר הקדוש ברוך הוא, התאמו ישראל את המצה, שהיא מסוותה, כלומר, היא תרופה, מצה היא תרופה, ועד יכלון אסוות הדה, וכל עוד שיוכלו את המצה הזאת, לא יתחדל, לא יוכלו מאכל אחר. זה הבל יראה. כיוון שאכלו מצה שהיא רפואה, למעל ולמין דברזה דמאמנותה, להיכנס ולדעת את הסוד של האמונה, אמר קודש ברוך הוא, מכאן ולהלאה, ראוי להם החמץ, ולא יזיק להם. זה בעצם הגעה לשבועות, ומקום אחר, זוהר מדבר על עוד שלב, שתכף נזכיר אותו, של המן שיש בדרך. זאת אומרת, הספר הזוהר כותב דבר מאוד מעניין על המצות. שהמצות זה רפואה, תרופה. איזה סוג של תרופה? תרופה של ניקוי, ככה הוא כותב. כן? אחד הדברים, כשבא מישהו לרופא טבעוני, תרופת, שירפא אותו, אז הוא, דבר ראשון, יש תהליך של ניקוי. אוכלים דברים שאוכלים קצת, ואוכלים דברים שבעצם תפקידם לנקה את הגוף, את הדם, מכל הרעלים. ועוברים תקופה של ניקוי. לפי ספר הזוהר, אנחנו בפסח עוברים תקופה של ניקוי. לפי ספר הזוהר, עם ישראל, כשהוא יצא ממצרים, אז בגלל שהוא ניזון בלחם החמץ המצרי, שדיברנו עליו מקודם, הוא חייב עכשיו איזושהי תקופה של ניקוי, ולאכול את המצה שתרפא אותו. היא תשלח אותו אל המדבר, אל הנדודים, ושמה, מתוך שהוא אכל את המצות, הוא יפגוש את המן. המן זה כבר משהו בדרגה אפילו יותר גבוהה, ומתוך אכילת המן, עם ישראל יזכה לדעת את סוד האמונה. זאת אומרת, יש פה ריפוי על ידי המצה, ואחר כך יש מהזיו של השכינה שבאה דרך המן, ושם עם ישראל פוגש את רזה דמאמנותא, את הסוד של האמונה. כמובן שכל תקופת המדבר היא באה להפוך אותנו לעם מלאכי, עם שהוא מסוגל להיות אורח בעולם הזה. אבל תפקידנו להגיע לארץ ישראל. וארץ ישראל זה שוב להתלבש ולרדת אל העולם הזה, לרדת אל החמץ, אבל עכשיו זה כבר יהיה לא בעולם של מצרים, אלא זה יהיה בעצם עולם חומרי שהוא עצמו קודש. זה הייעוד, זה החריד, זה התיקון הגדול. אבל בדרך שהתיקון, לכן פסח זה שונה מאוד. פסח זה באמת, פסח מבטא את החג של הדרך במובן הזה, ולא את החג של הכניסה לארץ ישראל. כן, אנחנו יוצאים מצרים, זה חלק מיציאת מצרים. ניסה לארץ ישראל היא אולי סוכות, גם שם יש מצד משהו אחר קצת, אבל היכולת לגלות את האלוקות, הדבקות בתוך החומר, החומרי מאוד של החמץ, זה כבר סגולה של ארץ ישראל. אבל עכשיו אנחנו יוצאים אל המסע הישראלי, המסע הזה זוקק אותנו להפוך לאורחים, למלאכים, למשרתי השם, ולכן אנחנו נהיה ניזונים מהלחם הפשוט, היסודי. אנחנו טיפ-טיפה נעמיק בזה. בסופו של דבר, האמירה של חג הפסח היא שאוכל זה דבר עוד עמוק. רב צדוק מסביר לנו שמציין שבכל ה... שבעצם מצוות מצה היא המצווה היחידה שנותרה לנו של מצוות אכילה. אמנם אנחנו גם, כשיש בית מקדש, יש גם קורבנות, ובכל זאת, אכילת הפסח היא יותר מחויבת מכל הקורבנות האחרים שנאכלים. כמובן, אנחנו מדברים על המכלול של פסח, מצה ומרור, ששלושתם כאחד הם המצווה, ולא נשאר מכל זה את המצווה של המצה. אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שקידשנו במצוותיו, וציוונו על אכילת מצה. זאת אומרת, אנחנו אוכלים, יש כאן מצווה, ואנחנו צריכים להבין שהאמירה היא שיש באכילה משהו מאוד עמוק. אנחנו רגילים בעולם המוסרי הרגיל שלנו להתייחס לאכילה כצורך פשוט, שעושים אותו ונהנים ממנו. וכאן יש אמירה אחרת. אכילה זה עבודה. וזה יותר חשוב בליל הסדר, זה הדבר הכי חשוב. כזית המוצא. זה זוקק אותנו להבין קצת יותר משהו על סוד האכילה. תראו, אכילה זה, אתה בעצם מתקרב באכילה אל הבריאה. אתה לא... אתה לא יצור אוטונומי שבעצם ניזון מתוך עצמו, מתקיים, לא יודע, כמו איזה אבן שהיא ככה, אלא אתה צריך לאכול את החיטה הזאת. ובעצם אתה מתאחד עם הבריאה. כאשר אתה מתאחד עם הבריאה, אתה בעצם מתאחד לא עם הבריאה, אלא עם בוראה, שהרי הבריאה שייכת לבורא, ואנחנו על פי הפנימיות יודעים, שהקדוש ברוך הוא, ואתה מחיה את כולם, הוא החיים שפועמים בתוך העולם. כאשר אתה בעצם ניזון מהמזון, אתה בעצם ניזון מהקדוש ברוך הוא. אתה מסמרת ניזון, אתה בעצם נמצא ברגע של קרבת אלוקים. ויש לנו בעצם אפשרות להבין עכשיו, שייתכן שהמצה היא מביאה לנו, אם אנחנו בכל אכילה מתקרבים אל הבריאה, וכשמתקרבים אל הבריאה, מתקרבים אל הבורא, אז המצה מייצגת לנו איזושהי בריאה. יש את הלחם החמץ, שהוא בריאה מאוד תרבותית, מאוד משוכללת, מאוד מפותחת על ידי האדם, יוצא אם כן, שהחמץ זה בריאה מלאכותית, שהתרחקה קצת מהטבעיות של הבריאה. אבל המצה מייצגת את הבריאה בפשטותה הראשונית, במקוריותה. בכך דומה המצה לטבילה במעיין. הרי מעיין מטהר יותר מכל מקווה. כן? הדרגה הגבוהה ביותר בטהרה, טבילה במעיין. בכלל טבילה היא בעצם חזרה אל המקור של החיים, אל המים, אל הפשטות, אל הטבע. זאת אומרת שכשאתה אוכל מצה, אתה בעצם מתחבר, כמו שאמרנו וניתחנו, אל המזון הפחות מעובד, היותר שורשי. ויש דבר מעניין שבכלל, בהלכות טומאה וטהרה, אנחנו יודעים שהמגע עם המים הוא בעצם זה שמעורר את הטומאה, יכול להביא את הטומאה. וכאן אנחנו בעצם באים ואומרים, הקמח הזה נגע במים, ומיד אנחנו עוצרים כל תהליך, ושורפים אותו, עופים אותו, כך המים לא יפעלו עליו. המים הם ההתחלה של העיבוד האנושי, כי אתה רוצה לאבד משהו, אתה צריך לשנות את הצורה שלו, אתה שם, המים מייצרים צורה חדשה כבר, לא נאבד אותך, אנחנו נאבד בעין, אלא אנחנו נשאיר אותך בתארה המקורית. וככה אנחנו מבינים שאכילת המצה היא מחבר אותנו אל הבריאה, במקוריותה. כלומר, בשורש שלה. זאת אומרת, אנחנו מתחברים אל השורש של הבריאה. וזה מוביל אותנו להתבוננות שנמצאת אצל הרמק, משה קורדבר. שהוא מסביר, זה על פי הזור, שיש ארבע מדרגות שעם ישראל חווה בתהליך היציאה ממצרים וההליכה אל המדבר. תחילה עם ישראל אכל מצה, אחרי שהוא התפטר, התגרש מלחם החמץ של מצרים. ואז עם ישראל מקבל בשלב מסוים את המן, והוא אוכל את המן. ואז משה רבנו יוצא מתוך עם ישראל, ועולה להר סיני, ו-40 יום ו-40 ילילה לחם לא אכל, ומים לא שתה. זאת אומרת שהוא ניזון מזיו השכינה. ואז בעצם יש לנו ארבע מדרגות של מזון, שהרמ"ק אומר שהם מכוונים כנגד ארבע עולמות. בעולם האצילות, שורשנו שבעולם האצילות ניזון מזיו השכינה. בעצם מה שמזין אותנו זה זיו השכינה. קרבת האלוקים. קרבת האלוקים יורדת למטה, היא הופכת למן. המן הוא מזונם של מלאכי השרת, לחם אבירים אכל איש למלאכי השרת. וכאשר, והמן, כן, המן זה, טוב, המן זה עניין בפני עצמו. וכאשר המן מתגשם יותר, יורד, אז המן זה לחם של עולם הבריאה. צילות, בריאה, והמצה זה עולם היצירה. עולם של, עולם שבו, אז מי ניזון מן המצה? אמרנו, כהנים, המלאכים, האורחים, אלה שהם לא בני העולם הזה לגמרי, אבל הם קצת נפגשו עם העולם הזה, בממשק הזה שבין העולמות העיונים לעולם הזה, המדרגה השלישית. והמצה הזאת היא מתלבשת בתוך הלחם, החמץ, לחם החמץ הקדוש, זה שתי הלחם של חג שבועות, זה הלחם של ארץ ישראל, בעזרת השם. ועכשיו אנחנו במסע הזה. ולכן בעצם, כאשר אנחנו ניזונים מהמצה, מה אנחנו מקבלים? איזה קפסולה אנחנו מקבלים כאשר אנחנו ניזונים מהמצה? אנחנו מקבלים את השורש של המזון, אנחנו קצת מתקרבים יותר לזיו השכינה, עולמן שגנוז בתוך המצה. בטעם המצה צריך להישאר בתוך הפה. שהרי אנחנו אוכלים מצה בתחילת הסדר, אנחנו אוכלים מצה באפיקומן. אפיקומן רומז אל המן, אפיקומן. כלומר, ומה העניינו של אפיקומן? שטעם המצה יישאר אצלנו לנצח. כלומר, שאנחנו חווים באכילת המצה את השורש של המזון בכלל, שהוא זיו השכינה, שהוא המן, שאנחנו מתקרבים אל המקום הפנימי, העילאי של המזון. ולכן אנחנו צריכים להאמין מאוד באמונה שנותנת המצה. זה אמונה של עם ישראל, שבו האמונה קשורה אל החיים עצמם. איפה אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא? באמת בתוך העולם הזה, בתוך האכילה. אבל לא העולם הזה ששכח את השם, שזה לחם מצרים. אלא העולם הזה שהוא רגיש, שבעצם כל כולו הוא בא מתוך האלוקות. לכן צריך לחיות את המצות ולסלק את החמץ כל כך. וצריך אחר כך להיות ניזונים מהמן, וללכת אולי 40 שנה, ורק אז לפגוש את הארץ, ולחיות את הארץ מתוך שכל כך חיים, את אותה קריבת אלוקים, שלה אנחנו זוכים בימי הפסח. לסיום, אתן לכם עצה קטנה. הנה נשב בליל הסדר, אמנם יהיו סדרים, כנראה, יהיו סדרים קטנים השנה, זה גם יהיה הזדמנות מעניינת, להיות בסדרים קטנים. ואנחנו נגיע לחלק של אכילת מצה. אז יש לי בקשה, בעצם, בקשה אינכם. אל תאכלו את המצה תוך כדי קריצות עין, בדיחות ודיבורים עם השכנים שלכם לשולחן, האחים שלכם. אלא, נקרא לזה מצה מדיטציה. זאת אומרת, קחו את המצה, ישענו על צד שמאל כמצוות ההסבה, יצמו את העיניים, קחו את הכמות היפה, תחמירו, שאותה אתם רוצים לאכול, ופשוט תהיו בדממה. אכלו את המצה ותנסו לחוש את המלאכיות, את להיות בן חורין שלא כבול. השכחתי לספר לכם על המהר"ל שמעריך להסביר איך שלחם עוני זה לחם של אני, שאני שהוא בעצם אני, אבל מצד אחד יש לו חירות עצומה כי הוא לא משועבד לשום דבר, כי יש לו רק את עצמו. אז עכשיו תתחברו לאותה הערה של המצה, אותו זיו השכינה שמתקרב אליכם יותר, כי אתם עליתם מדרגה, יצאתם מהעולם הזה ונהייתם אורחים, מלאכים, כהנים, ותנסו ממש לקיים את הפסוק, טעמו וראו כי טוב. האכילה היא דבר מאוד טוב. ומי הוא טוב שיש בתוך האכילה? השם. שבת שלום לכולם. תודה רבה. תודה רבה.